טוב, שלום רבותיי, אנחנו באמצע הסוגיה של זין ח' ת' י' כף למד, נכון? עדיין, אם אנחנו מסכמים את מה שלמדנו, אז ראינו שתנאי העושר, כפי שהרב קורא לזה, הם חמישה. קודם כל, התמדת הקיום. בואו נדבר במושגים של קודים, היות וכבר למדנו את זה. קודם כל, הערך הגופני של האדם, בעצם זה שהוא קיים בגופו וברכושו, כל מה שהוא מתמיד את היותי חי, את היות האדם חי. לכן זה רמוז באות זין, זן אותך, כלומר כל אותם כוחות החיים הטבעיים, שהם בחינת התזונה, כלומר ההתמדה של הקיום הפיזי, אם הוא גופני או כלכלי וכו'. אבל כל זה חומרי, לכן למעלה מזה יש את התנאי השני, שהוא ההתעדנות של הקיום. כלומר, לתת לכל הממדים הגופניים והכלכליים, לתת להם את הצד היותר מעודן שלהם. וכאן קצת התפרסנו יותר, שההבדל בין חומרי לרוחני, זה בעצם ההבדל בין קשיחות, חוסר יכולת לקבל, חוסר יכולת להיות מתפעל וכו', שזה החומר, שהוא, יש לו את האגו שלו, אל מול הרוחני, שהוא יותר רך, יותר עדין, גן עדן, גן העדינות יותר מעודן, ולכן ככל שאדם יותר רוחני, אז עם אלה בממדים החומרים של החיים שלו מופיעה העדינות האלוקית, כלומר מופיעים הרבדים היותר, נקרא להם רוחניים שבחיים, שזה גם הרכות והעדינות והגמישות והנפעלות כלפי השם, עם כל מה שזה אומר, עם כל ההשלכות, זה בא לידי ביטוי כרמז באות חן, חן אותך, ראשי תיבות חן חוכמת הנסתר, זה כבר חן, זה כבר משהו יותר פנימי מאשר עצם הקיום. שקר החן והבל היופי. היופי זה המראה החיצוני, הוא הבל, אבל החן הוא כבר איזה יופי פנימי יותר. זה כבר שקר, שקר זה יותר מהבל. בכל אופן, אם כן, הראשון, התמדת הקיום, והשני, ההתעדנות של הקיום. השלישי, ההתעלות של הקיום. זה דיברנו פעם שעברה. שלא מספיק להיות מעודן בקיום, אלא צריך גם להתפתח. כל הזמן להתפתח, עסקנו בזה בשבוע שעבר בעריכות, שבעצם מצד האמת של התורה אין תחנה סופית, אלא כל הזמן התפתחות והתעלות, כי אדם ששייך לאין סוף, אז הוא כל הזמן רוצה להתפתח. אז הקדוש ברוך הוא נטע את התכונה הזאת באדם, גם ברבדים חומריים גשמיים, שיש לו מנה רוצה 200, הוא תמיד לא שבע ממה שיש לו, אבל בעצם השורש הפנימי של זה, זה בעצם הרצון להתעלות בעניינים יותר משמעותיים של החיים, עניינים יותר רוחניים, וזה בא לידי ביטוי באותת, מטיב לך. כלומר, הולך ומטיב. עוד טובה ועוד טובה ועוד טובה, כמו שדיברנו, יברכך השם וישמרך, ודיברנו גם שבוע שעבר, שכדי שבאמת תהיה התעלות של קיום, צריכה לגמות איזושהי מנוחה. מה טוב הוא עליך יעקב, זאת התנועה, משכנותיך ישראל, זאת המנוחה, שיכולה להכיל בתוכה את ההתעלות, לייצב אותה, לבסס אותה, ואז להמשיך הלאה. עד לכאן דיברנו פעם שעברה, בשלושת השיעורים האחרונים. אם כן, אני מסכם שלושת השיעורים, זין חטט. תנאי העושר הלא אמא א', התמדת הקיום, הבית, ההתעדנות של הקיום, הג', ההתעלות של הקיום. טוב, עכשיו הגענו לאותיות י' כף למד. אם את שלושת הממדים האלה אנחנו יכולים להבין, כי אנחנו נפגשים איתם בממדים בעולם שלנו, של התמדת הקיום וההתעדנות של הקיום וההתפתחות של הקיום, ההתעלות של הקיום, המדרגות הבאות הן מדרגות קצת יותר מורכבות, קצת יותר מסובכות, כלומר קצת יותר קשות להבנה, כי אנחנו לא חיים בממדים כאלה בעולם שלנו. אז אומר הרב, בואו נחזור לעניין. הדלת, נצחיות הקיום, זה הרביעי, נותן לך ירושה. וה-A, זה כבר קטר לעולם הבא, עליית הקיום למדרגה היותר עליונה מכל תנאיו הקודמים. כלומר, אין מילים אולי להגיד מה שכתוב פה, אבל אולי לפחות כן כדאי להגיד משהו. אנחנו חיים בעולם שהוא עולם של מידה, שהוא עולם של מדידה, שהוא עולם שיש בו גבול. העולם שלנו הוא נמדד במידות שונות. והמידות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, גם הם, גם המידות האלה הן בעצם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, מדודות במידות מסוימות. והמידות האלה, הן מידות שביחס לאדם בעולם הזה, הן מידות שהן הכלי היחידי שדרכם האדם יכול להיפגש עם האינסוף. כי האדם לא יכול להיפגש עם האינסוף באשר הוא אינסוף. אלא האינסוף הזה חייב למדוד את עצמו באיזושהי מידה, כדי שהמציאות הסופית שנקראת עולם, שנקראת אדם, פה בעולם שלנו, תוכל לקבל את, 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 את המציאות הזאת במידה. ולכן, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, הוא מעל למידה. אבל הוא מתגלה אלינו במידה. אז הוא למשל מעל לזמן ומקום, הוא היה הווה ויהיה, הוא לא קשור לזמן, הוא מעל למקום, אין העולם מקומו, אבל הוא מתגלה אלינו בזמן ומקום. הוא מעבר להיות, הדוגמה שמזכיר הרמב"ם על פי גמרא, הוא מעבר להיות גיבור מלחמה, והוא מעבר להיות שליח ציבור עטוף וטלית. הוא הרבה למעלה משני אלה. אבל בעולם שלנו, בים סוף הוא התגלה כגיבור מלחמה, ובהר סיני כשליח ציבור עטוף וטלית, במידות שלנו. אז יש איזושהי מדרגה, יותר עליונה משלושת המדרגות הקודמות, שהן בעצם מדרגות טבעיות, והמדרגה הזאת היא מדרגה של נצח. המדרגה הרביעית נותן לך ירושה. איזה סוג של ירושה, שהתכונה של הירושה זה שהאדם יורש מעצם היותו הבן של אבא שלו. כלומר, אתה לא צריך לעשות פעולה מעשית כדי לזכות בירושה, באופן עקרוני, אלא מעצם היותך הבן של, הירושה עוברת אליך. הירושה מגיעה אליך. כלומר, אני אגיד את זה אחרת רגע. אם שלושת המדרגות הקודמות הן מדרגות של לקיחת האחריות של האדם, אפשר לומר, לעלות מלמטה למעלה, עכשיו שלושת המדרגות הבאות זה בעצם איזה שפע אלוהי, באופן יחסי, שחל מלמעלה למטה. אנחנו ירשנו. יש לנו איזושהי ירושה, הקדוש ברוך הוא מוריש לנו איזושהי מדרגה שהיא למעלה מהמדרגה שלנו. שכאן הרב קורא לה נצחיות הקיום. איזשהו סוג של נצח. איזשהו סוג של מוחלט. איזשהו סוג של איזה גודל אלוהי שהוא מעבר לכלים שלנו. עכשיו, האם בעולם שלנו יש לנו איזשהו מפגש עם הדבר הזה? אז באופן עקרוני ודאי שכן. יש שלושה ממדים שהם בעצם, הזוהר אמר שהם אחד. ידוע, עם ישראל, התורה, עם ישראל, ארץ ישראל והתורה, ישראל קודש בריך ובאורה את אחדם, ישראל הכוונה עם וארץ, תורה הכוונה תורה. יש ממדים מסוימים שהקב"ה ברא בבריאה שלנו, אפשר לומר, שהם ממדים שבאופן יחסי הם יותר מוחלטים. ולכן באמת חז"ל אמרו, אומר הרב בעניה, חז"ל אמרו, שלושה דברים נקנים בייסורים, שהם ארץ ישראל, שהם תורה, ושהם עולם הבא. שלושת עולם הבא זה העולם שהוא הנצח יותר מוחלט, אבל בנצח המופיע בעולם שלנו, יש מציאות יחסית של איזושהי, נקרא לזה, שיש בה ממד נצחי, שזה ישראל בארץ ישראל, ועולם הבא, סליחה, ותורה. ששני הממדים האלה בעצם זה סוג של איזה שגרירות, אם אפשר לומר, של עולם הבא בעולם שלנו. איזה מציאות נצחית מוחלטת, אלוהות מוחלטת. לכן ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. ולכן זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אולי כדי להסביר את זה קצת יותר ברור, נלך דווקא לתורה. אולי מהמקום הזה קצת יהיה יותר ברור מה זה הנצח הזה. מי שיש לפניו אין היה שבת בית, אז כדאי לפתוח בפסקה הראשונה שעוסקת במסכת שבת בסוגיית מעמד הר סיני ומתן תורה. זאת הפסקה הראשונה וכנראה לא במקרה. זה מופיע בגמרא מסכת שבת דף פי וו, פרק תשיעי. אצלנו בעין היה שבת ב' זה עמוד 167. ולא לחינם, הפסקה הזאת היא הפסקה הראשונה בסוגיית קבלת התורה כדי להבין בכלל מה זה תורה. אז נקרא אולי את הגמרא ונראה כמה שורות בעין היה. אמר רב עדה בר אהבה, משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד. כשמשה רבנו עלה להר סיני לשמוע דבר השם לפני מתן תורה, וירד מהר סיני עם דבר השם לישראל, אז זה היה בהשכמה. בואו נגיד לא מדויק, בהשכמה נקרא לזה הנצח חמה. זה היה בדיוק בנץ. למען דאמר שזה תחילת היום, הרי היום שלנו מחולק, 24 שעות מחולקות ליום ולילה, מחולקים ליום ולילה, נגיד שהיום, נגיד, לפי דעה אחת, מצאת הכוכבים עד הנצח חמה זה נקרא לילה, מהנצח חמה עד הכוכבים זה נקרא יום. אז אומר רב עדה בר אהבה, תדע לך, שכשמשה עלה להר סיני לשמוע דבר השם לפני מתן תורה, וירד מהר סיני להגיד לעם ישראל דבר השם לפני מתן תורה, זה היה בהשכמה, זה היה בנץ. מה זה מעניין אותנו הנתון הזה? א', מאיפה לרב עדה בר אהבה? וב', מה זה מעניין אותנו האינפורמציה הזאת? אומרת הגמרא בהשכמה עלה דכתיב וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני. אם כן וישכם, השכמה תמיד זה בתחילת הבוקר. בהשכמה, אם כן, אז כתוב מפורש שהעלייה הייתה בהשכמה. וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני, אם כן עלה בהשכמה. אומרת הגמרא בהשכמה ירד, דכתיב לך רד ועלית, אתה ואהרון עמך. אם כן רד ועלית, עלית בהשכמה, אפרד בהשכמה. מקיש ירידה לעלייה. מה עלייה בהשכמה? אף ירידה בהשכמה. טוב, אז יש הבדל שהעלייה זה פסוק מפורש, והירידה זה, והירידה זה לימוד. יש הרבה מה לדבר על זה. אבל בואו נתמקד רק בנקודה אחת שקשורה אלינו. מה, למה כל כך חשוב שזה יהיה בהשכמה? מה ההבדל בעצם? מה הירה אם משה רבנו היה עולה ב-12 בצהריים להר סיני? עכשיו, השעה הזאת, 12:20, עולה להר סיני לקבל תורה. מה אכפת לנו? אומר הרב בעין היה, זה העין היה הראשון לקראת קבלת תורה כדי להבין מה זה תורה בכלל. כל זה אנחנו רוצים רק להבין מה זה נצח בעולם שלנו. מה זאת נצחיות? כלומר, הנצחיות מצד האמת, עולם הבא. אבל בעולם הזה זה מופיע בישראל, עם ישראל, ארץ ישראל ובתורה. ניקח את הדוגמה של התורה כי יותר קל להסביר את זה. אומר הרב בעין היה, עמוד 168. המשפטים אולי קצת גבוהים, אבל אפשר להבין. ההשפעה האלוהית העליונה של הספקלריה המהירה. נבואתו של משה רבנו עליו השלום, שהיא מקור התורה ועצמותה. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו שפע. השפע הזה עובר דרך הכלי שהוא הספקלריה המהירה, כלומר איזה כלי חלול כזה שהקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, מופיע דרכו, והדרך שדרכה עוברת ההשפעה של הקדוש ברוך הוא, אין לה השפעה על ההופעה האלוהית. כביכול, משה רבנו עשה את עצמו כצינור חלול, וההופעה האלוהית מהקדוש ברוך הוא אלינו, עוברת דרך המסלול של משה רבנו, שהוא צינור חלול, ואין לו השפעה על זה בכלל. לכן חזל אמרו, משה קיבל, עשה עצמו כלי קיבול. לא הייתה לו השפעה על מה שהוא קיבל. אז ההשפעה האלוהית, כלומר, לא הייתה לו השפעה במובן החיובי, האלוהי עבר, אם אפשר לומר, נקי, בלי נגיעה של בן אדם, בלי נגיעה של מציאות חסרה כבני אדם. אז ההשפעה האלוהית העליונה של הספקלריה המהירה, נבואתו של משה רבנו עליו השלום שהיא מקור התורה ועצמותה. תראו כמה פעמים הרב אומר את המילה מקור. מקור התורה ועצמותה. מקור ההוויה של כל העולמים כולם. מקור הראשית של כל היש. כלומר, התורה שהולך משה רבנו לקבל ולהעביר אותה לעם ישראל בישהו משפיע עליה כלום, היא התורה, אם אפשר לומר, הכי מקורית ברמה האלוהית שאפשר לעלות על הדעת. כלומר, שאותה מקוריות ההולכת ומתפשטת עד לחיי האדם. הרוחניים והמעשיים, היחידיים והכלליים. כלומר, אותה רוחניות עליונה, היא יורדת עד לפרטי הפרטים של האדם, של חיי האדם, של העולם. גם ברמה החומרית וגם ברמה הפרטית, והיא צריכה להעיר את הפרטים האלה. אבל ברגע שהיא נוגעת בפרטים, אז מלא מתחילה להופיע תורה שהיא מושפעת מהמציאות, של מדרגת הפרטים. לכן אומר הרב, משפטים חשובים מאוד, ההשפעה הזו, ההשפעה של התורה בעולם שלנו שעוברת אליהם דרך משה רבנו, אינה מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה. זאת לא תורה שתלויה בשכל ההגיוני של האדם, ברגשות, בחושים של האדם. זאת לא תורה שתלויה במצב היסטורי או מצב גיאוגרפי משתנה. זאת תורת נצח. נצח היא נחלתנו. ארץ ישראל היא נצח. גם התורה היא נצח. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. יש כאן איזה מציאות של נצחיות, מציאות של קביעות, מציאות של מוחלטות. ולא רק שהיא לא מקבלת רושם מהחיים והסביבה, זה לא שהתורה צריכה להסתדר עם המציאות ולכן הקדוש ברוך הוא הקטין את התורה בעיניים של בני אדם, אלא היא מתווה לחיים את דרכם, לסביבה, לאומה, לעולם, את צביונה. דווקא יש כלל גדול בידינו, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אדם אסור בבית הסוהר, הוא לא יכול להתיר את עצמו. את צריך לבוא מישהו מבחוץ כדי להתיר אותו מהכבלים שלו. הוא לא יכול להתיר את עצמו. אז דווקא כדי שהתורה תוכל לגאול את העולם, היא חייבת להיות למעלה מן העולם, בחינת אין חבוש העולם, מתיר עצמו בית האסורים, ולכן צריך כוח חיצוני, הנקרא תורה, שהוא למעלה ממנו, להתיר אותו ולרומם אותו ולהעלות אותו. לכן לא רק שהתורה לא מקבלת את הרושם, היא לא מתרשמת מהחיים, מהמציאות, מהסביבה, אלא דווקא מפני שהיא למעלה מהסביבה ומהמציאות, היא מסוגלת לגאול את הסביבה ואת המציאות. אומר הרב, אז איך זה קשור להשכמה? מה זה קשור להשכמה? אז חילוק פשוט, אפשר גם לחלק אחרת, אבל בהקשר הזה. החיים מורכבים, אמרנו, משני מצבים, נקרא לזה, יום ולילה. ביום יש אור, בלילה חושך. בעולם שהוא מתנהל באופן טבעי, כפי שהוא, בלי התערבות של בני אדם, נגיד חשמל וכדומה, ביום יש פעילות של הטבע, השמש זורחת, הצומח צומח, האדם החי חי, חוץ מחיות הלילה, נגיד של הלילה, שחיות בלילה, אבל בדרך כלל החיות חיות ביום, האדם הולך לעבודה, הולך לזרוע, הולך לחרוש, אם כן היום זאת בעצם הפעילות של הטבע. הזמן שנקרא יום, נגיד מהנצח חמה עד צד הכוכבים, זה הזמן של פעילות האדם. האחריות של האדם, זאת מדרגת הבחירה האנושית. הלילה מיץ את הכוכבים עד הנצח חמה למחרת, זה בעצם הטבע לא פועל, האדם לא פועל, באופן עקרוני. אם כן, כשהאדם לא פועל, אפשר להשאיר מקום, יש מקום לריבונו של עולם שפועל. לכן היום באמת הוא מתחיל מבעי ערב ועי בוקר. מדוע? כי לפי השקפת התורה, הכל מתחיל מהפעילות האלוקית ועי ערב, והיא נותנת את הכוח לאדם בבוקר לפעול בועי בוקר. אם כן, ועי ערב ועי בוקר יום אחד. אם כן, אומר הרב, אם משה רבנו היה עולה, נגיד שהנץ היום בשעה... שש. נגיד שמשה רבנו היה עולה בשש וחמש דקות. סתם דוגמה, נגיד שהנץ בשש והוא עולה בשש וחמש דקות. אם משה רבנו עולה בשש וחמש דקות להר סיני, החמש דקות האלה, משה רבנו היה מתרשם מהמציאות שמתחילה לפרוח, מהטבע שמתחיל להתנער, מהמציאות הטבעית שמתחילה להופיע ברבדים הטבעיים שלה, וזה בסדר גמור במדרגת הרבדים הטבעיים. אבל כשתורה צריכה להתקבל לעולם, להופיע בעולם, היא חייבת להיות נקייה לגמרי מכל השפעה של הטבע. וכנ"ל שהוא יורד. אם משה רבנו היה רק עולה להר סיני בנץ, אבל שהיה יורד לעם ישראל, היה מגיע כבר בצהריים, אז עם ישראל שמקבל את התורה הזאת, ויכול לקבל אותה מכוח כל ההשפעות שהיו פה בחמש דקות האלה, עד שש וחמישה. לכן חשוב מאוד שמשה יעלה בהשכמה וירד בהשכמה. וכמו שאמרנו מקודם, יש הבדל מה המקור, אם זה פסוק או סברה, או פסוק או גזרה שווה, נגיד, זה כך יותר נכון. אבל נעזוב כרגע את החילוק הזה. יש חשיבות עליונה שהתורה שתופיע בעולם, היא תהיה תורה נקייה לגמרי מהמציאות הזמנית, המשתנה, המתחלפת של העולם שלנו. משהו אחר לגמרי, זה נצח כזה. לכן אומר הרב, וכשם שאין צורך וממילא למחסור אי, ההתעכבות של חלק מהיום, שהחיים מתחילים, עומים ומשפיעים, להכשר העליון של הקבלה של האור האלוהי המבעיק וכו', ודווקא מפני ניקיונו מכל השפעה של חיים מוגבלים, כמו שאמרנו מקודם, יפקה בכוח עליוניותו להחיות את החיים, לקיים את ההוויה, לחדש את היצירה, לעדן את העשייה, להעלה את הבריאה בכלליותה, וכו' וכו'. לכן משה רבנו היה צריך לעלות, אני מדלק טיפה שורה שלישית בצד השני, לכן בהשכמה עלה, בעוד תוכן החיים, בייחוד החברותיים, כי הרי עדיין אין זריחה, אז אין עדיין חיי חברה, אין חיי האדם חברתי. בעוד תוכן החיים החברתיים, החברותיים, הניכרים והבולטים, עודם לוטים במסווה ההתעלמות, עוד אין הופעה של חיים טבעיים, אנושיים, חברתיים, נרדמים בחק הכוח, ומרץ פעולתם בפועל עוד לא נתגלה. תראו, המשפט הבא חשוב מאוד. לא סיוע של כל ניסיון של חיים. ניסיון חיים זה סוג של חוכמה. ניסיון החיים זה לא איזה סיוע לתורה. לא הכשר כל נטייה של ציבור. זה לא איזה הכשרה של נטייה או איזה הצבעה באספת חברים. כי אם אור עליון קונה שמיים וארץ. החפץ האלוהי המהווה את היש כולו. המעמידו ומחייה, הדוחפו לעילויו בכל קומתו המעשית והרוחנית, מרש דרגין, כל דרגין עד סופה. רק אור קדוש זה, זה מה שניתן למשה רבנו, זה תורה. לא פחות מזה. אני מדלג שלוש שורות. מן השמיים היא ניתנה, תורת אמת, תורת תמימה, וממעל מן החיים היא עומדת, והיא מחדשת את החיים ואת כל גילוי ההוויה בחטיבה העליונה. ושום שינוי, דילגתי שלוש שורות, ושום שינוי, שום הורדת ערך, שום נטייה של זקיקה, מן השון הזדקקות, להשפעת הקהל והסביבה, להגבלת העולם העומד לחוץ במצריו, לא הייתה כאן. אלא אני מדלג שתי שורות, והתוכן השמיימי בעינו הוא שירד על הארץ בכוח הגדול, של גיבור העולם, בין אם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו או משה רבנו באיזושהי מידה. לכן יש ממדים במציאות שלנו שהם ממדים של נצח. הממד העליון של הנצח, עולם הבא. הגילויים שמופיע בעולם שלנו, תורה, ישראל. ניקח דוגמה שתמיד אני חושב כדאי להזכיר אותה בהקשר הזה. מישהו מאיתנו עכשיו, שהוא מרוכז במה שאנחנו עכשיו עוסקים, מרוכז בלימוד תורה, הוא בכלל זוכר ברבע שעה האחרונה, ב-20 דקות האחרונות, הוא זוכר בכלל את הרבדים הטבעיים של החיים שלו, שהוא עייף ודואל, ויש לו כל מיני חשבונות, עניינים בעולם הזה. התורה יש בה סוג של נצח. לכן הרב אומר בעולת ראייה, למה תלמוד תורה כנגד כולם? יש דברים שקרן קרן לעולם הזה, תורים לעולם הבא. תלמוד תורה כנגד כולם. כי בתלמוד תורה, כשאדם לומד תורה, יש בעצם שני ממדים. יש ממד אחד, שהוא הממד החיצוני. איך התורה מופיעה בחיי המעשה שלנו. איך התורה מתקנת את החיים. איך התורה משפרת את החיים. איך התורה מכוונת אותנו מה לעשות. אבל יש ממד שני של תורה שהוא הרבה יותר עמוק מזה. שזה התורה מצד עצמה. וכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו נפגשים עם התורה בכפילות שלה, לכן כנגד כולם. אנחנו נפגשים מצד אחד עם הממד שלה שהיא מופיעה בחיי המעשה ומשפרת אותנו. החל ברמת ההלכה והמשך ברמת המוסר וכו' וכו'. ובית, אנחנו נפגשים עם איזה תורה שהיא איזשהו אידיאל גדול, עליון מאוד, נצח מוחלט, אלוהי מוחלט מצד עצמו. אנחנו מסוגלים להיפגש כבר בעולם הזה עם איזה מין מציאות של נצח שהיא בעצם יותר מתאימה לעולם הבא. זה התורה. וזה ישראל. בסגולה זה ישראל. בהופעה המעשית במפגש שלנו זה במפגש בין ישראל לתורה. זה הנצח הזה. לכן נותן לך ירושה. לכן שני דברים כידוע נקראו מורשה. ארץ ישראל נקרא מורשה. והתורה נקרא מורשה. שניהם ירושה לנו. את שניהם ירשנו. שניהם זה בא ממקום של הנותן אל המקבל. זה מלמעלה למטה. זה הרבה למעלה מאיתנו. זה הרבה למעלה מהכלים של העולם הזה. והפלא הגדול הוא, שלמרות שזה למעלה מהכלים, זה יכול להתקבל אצלם. פלא. אני אגיד את זה בשפה מאוד ברורה. אדם מישראל שרק מקיים מצוות ולא לומד תורה, אני לא רוצה להגיד, זה אדם כמעט מת. אבל זה אדם מומלם. אומר אמר על מה ההבדל בין מצוות לתורה. לכן כתוב, כל חפצים לא ישבו בה. סליחה, כתוב, כל חפציך לא ישבו בה. זאת שאני כתוב, כל חפצים לא ישבו. אז הייתי אומר, א', כל חפציך, יש הבדל בין לימוד תורה לבין החפצים שלך, הרצונות שלך, מה שנקרא מעשי הרשות, המעשים החומריים הטבעיים של האדם. מה אתה משווה את המעשים הטבעיים? פרנסה, עבודה, מול לימוד תורה. זה כל חפציך. אחר כך אומרת הגמרא, רגע, רגע, כל חפצים לא ישבו בה. אפילו חפצי שמיים, אפילו מצוות לא שוות ללימוד תורה. אומר המהר"ל, למה? אני אומר את זה בלשוני, אבל זה מה שכתוב. אומר המהר"ל, מעשי רשות, מעשים חומריים, זה פעולות הגוף. מעשה מצווה, אלה פעולות אלוהיות בגוף. תורה זה אלוהי מעל הגוף. זה משהו אחר. אז כל חפציך, פעולת גוף לא תשווה לאלוהי. ואפילו כל חפצים, אפילו חפצי מצוות, חפצי שמיים, גם לא ישבו לה. כי זה אלוהי בגוף, מה אתה משווה אלוהי בגוף לאלוהי שהוא מעל הגוף? לכן בתלמוד תורה, הרב מדבר על זה בהרבה מקומות. עכשיו בתלמוד תורה יש שני ממדים. יש ממד שהוא הגילוי המעשי, ויש ממד שהוא העצם הדבר. דרך אגב, הרב אומר אותו דבר, שגם תלמיד חכם, יש בו שני ממדים. יש בו ממד אחד, הכוח שהוא פועל לתקן את העולם, ואת הכוח הזה אנשים מכירים. הכוח השני זה קדושתו הפנימית העצמית, שזה כוח שאף אחד לא מכיר. מסביר את זה הרב על הגמרא, שמדבר קצת בתקיפות, על זה שעם ישראל התעצל בהספדו של יהושע. ואז כתוב שכל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם, דברים קשים כתובים שם. מה זה נקרא להתעצל בהספדו של תלמיד חכם? מה זאת העצלות הזאת? הרי לא כתוב שלא הספידו. כתוב שהספידו, רק הספידו בעצלות. אומר שם הרב, כל תלמיד חכם כמו התורה, יש בו שני ממדים. יש בו ממד אחד שהוא ההופעה המעשית. את זה הציבור מכיר, זה גלוי, זה ידוע. ויש את התוכן הפנימי של התלמיד חכם, את המהות הפנימי שלו, את הקדושה האלוהית שבקרבו. את הערך האינסופי שחל בו, שהוא סמוי אפילו ביחס לאדם בעצמו, צד האמת. אז להתעצל בהספדו של תלמיד חכם, זה להכיר אותו רק מהממד החיצוני שלו, ולא מהממד העצמי שלו. אז יכול להיות שאת הממד העצמי שלו אף אחד לא מכיר, כולל הוא בעצמו לא מכיר. אבל לפחות להיות מודע לזה שיש ממד עצמי שהוא הרבה הרבה למעלה מאשר הממד הפעולתי המעשי. זה נקרא להתעצל. אז אם בתלמיד חכם זה ככה, קל וחומר בתורה עצמה זה ככה, קל וחומר ישראל בסגולתם זה ככה, אז יש בעולם שלנו איזושהי אפשרות לא רק להתמיד את הקיום, ולא רק להדן את הקיום, ולא רק להתעלות בקיום, אלא לחיות מציאות של נצח בתוך המציאות המוגבלת שבה אנחנו חיים. זאת הירושה. זה היוד. בבקשה.
הרב הזכיר קודם לשם המערל שהמעלה של התורה היא גדולה יותר כי זה לא בגוף, שזה ממד אחר. וזה נשמע לכאורה קצת סותר את מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שהמעלה הגדולה יותר היא דווקא לקחת את הגוף עם ההתחדות.
אז אנחנו אומרים כל הזמן שני דברים. שיש מעלה לנשמה מצד עצמה, ויש מעלה לנשמה המקדשת את הגוף. יש מעלה לצדיק גמור, יש מעלה לבעל תשובה. יש מעלה לעולם הבא, ויש מעלה לעולם הזה. יש מעלה לשבת, ויש מעלה ליום חול. יש מעלה לבני אדם, ויש מעלה למלאכים. זה הכל אותו חשבון. או קדושה נבדלת, או קדושה המתגלה במציאות הטבעית ומקדשת.
לכאורה לפי דברי המערל, אם המצוות הן פחותות במעלתן מהתורה, מאחר והן נעשות בגוף, יוצא שדווקא הממד שהוא לא לוקח איתו את הגוף, הממד שהוא עצמותי הוא יותר גבוה.
לכן ההלכה באמת, שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כבני אדם כאלה שצריכים לעשות פעולות חומריות, לעשות פעולות אלוקיות בגוף, וצריכים לפעול פעולות אלוקיות מעל הגוף. מעשה רשות, מצוות ותורה. אם הקב"ה ברא אותנו ככה, זה אומר ששלושת אלה צריכים להופיע. עכשיו השאלה מה המינונים? ניקח את הדוגמה של המצוות והתורה. אומר המהר"ל, כלל בהלכה פשוט. ברגע שיש התנגשות בין תורה למצוות, מה גובר? לא. אם המצווה לא יכולה להיעשות על ידי אחרים, או שזמנה עובר, למשל, הקב"ה ציווה עליי, פלוני אלמוני, עליך פלוני אלמוני, להניח תפילים. רק רגע שנייה. אני מחויב להניח תפילים. אני לא יכול לבקש ממך תומר, תניח תפילים בשבילי. בסדר? יש זמן קריאת שמע, אני לא יכול לדחות את זמן קריאת שמע. יש זמן לקריאת שמע. אז כל מצווה שהיא צריכה להיעשות על ידי האדם בעצמו, הוא לא יכולה להיעשות על ידי מישהו אחר. או זמנה עובר, כלומר, אם אני אאחר את הזמן, אני אאבד את המצווה, אז המצווה הקודמת, כמו למשל, אחד ניקח דוגמה קיצונית, כי זה הכי קל להסביר, כמו אדם שחז ושלום צריך להתאשפז דחוף בבית חולים. הוא לא יכול להגיד, הגיע הזמן להניח תפילין. אתה עכשיו צריך לעוף לבית חולים בסכנת נפשות. מהר לבית חולים. פיקוח נפש דוחה מצוות המחצית. אז כמו שברור לנו, שכשיש מצבים שהגוף צריך את תפקודו, ושיש מצבים שהמצווה צריכה את תפקודה, הם קודמים לתורה, זה מצד אחד. מצד שני צריך להיות ברור לנו, שלו יצויר ציור, שהמצווה למשל, זמנה לא עובר. או יכולה לעשות על ידי אחרים. אין אדם, יש חתן וקלה, שאין מי שישמח אותה. אז אם אין מי שישמח אותה, אז אולי אני צריך לה לשמח אותה. אבל אם יש מי שישמח אותה, ואני לא כל כך קשור לחתן והקלה, הוודא שאני שואב את הנרש ולומד תורה, מה השאלה? כי לימוד תורה זה הרבה למעלה מקיום מצווה. אז אם יש מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, היא לא חובתי, או מצווה שזמנה לא עובר, ודאי שלימוד תורה מנצח. כי לימוד תורה זה מעלה אלוהית הרבה יותר עליונה. ניקח עכשיו דוגמה עקרונית. האם להיות אברך שלומד תורה כל החיים? האם להיות דיין בבית הדין שמכריע הכרעות בפסקי דין? או האם להיות מדען באוניברסיטה? או חקלאי בשדה? מצד המעלה העליונה, אין ספק שלימוד תורה כל החיים זאת המדרגה היותר עליונה שיש. השאלה, אם זה מתאים לי? השאלה, אם אני אביא את עצמי לידי ביטוי, וזה התפקיד האלוקי שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות. שלא יקרה מצב שהקדוש ברוך הוא בוכה על מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד. אבל לו יצויר ציור שהרמב״ם היה יכול להיות א' רופא, ב' פוסק בבית דין, ג' לומד תורה, היית שואל את הרמב״ם, מה לעשות? ודאי ללמוד תורה. אם אין רופא, אני הולך להיות רופא. אין ברירה, ויכוח נפש. אם אין מי שיפסוק דין בבית הדין, צריך לפסוק דין, מה אפשר לעשות? אבל מצד המעלה המהותית, לימוד תורה זה למעלה מהכל. זה רובד אחר לגמרי. לכן, תמיד אנחנו אומרים שני דברים. שיש מעלה בקדושה הנבדלת מצד עצמה, ויש מעלה בקדושה המתגלה במציאות שלנו. את כל זה אומר הנציב בספר בראשית, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז הוא תכנן לברוא שני בני אדם. בן אדם אחד שיהיה בגן עדן, שם הוא יעסוק בהתקדשות רוחנית עליונה אינסופית, נבדלת לגמרי מן המציאות הטבעית בעולם הזה, כי זה גן עדן. והוא תכנן לברוא אדם שני בעולם הזה, שיקדש את המציאות, את החיים. את הכישרונות הטבעיים. כשאדם הראשון חטא, אומר הנציב, הוא חסך לקדוש ברוך הוא לברוא עוד אדם בעולם אחר, ואמר לו, אתה תהיה בעצם אותו אדם, אדם כפול בעולם הזה. יהיה בך מצד אחד ממד של לקדש את המציאות הטבעית, ומצד שני ממד של קדושה נבדלת. עכשיו, איפה כל אחד מאיתנו נמצא במצבי החיים השונים, אם זה כיוון עקרוני בחיים, או בשעה 12 בצהריים, למה עכשיו אני שייך לבוא ללמוד תורה, לקיים מצווה, או ללכת לעבודה, כל אחד מאיתנו צריך לזהות גם את המסלול העקרוני של החיים שלו, וגם אופן פרטני בנקודת הזמן הזאת, מה נכון כרגע לעשות. הנציב, מה שאני אמרתי עכשיו, הנציב בכמה מקומות, בבריאת האדם מדבר. המקדמה, פרק א', פרק א' פרק בספר בראשית. מדבר זה בכמה מקומות. ואז הוא אומר משפט, ואז נתקן, משהו כזה, נתקן בכף. נתקן העולם על מתכונתו. אולי המילה נתקן לא נכונה. אבל אז הגיע העולם למתכונתו. אז המתכון האלוהי של החיבור בין קדושה נבדלת וקדושה מקדשת, אז הופיע השלמות.
אז הבנתי את כל הדברים שהרב אמר עכשיו מצד עצמם, אבל איפה זה עומד מול האמירה שלנו שהקודש בחול הוא גבוה יותר?
שום ספק, יש צד שגבוה בקודש בחול, ויש צד שגבוה בקודש בקודש.
אנחנו בדרך כלל מגדירים שהצד...
אתה בדרך כלל הבנת, אנחנו לא בדרך כלל מגדירים.
זה
לא נכון, אשרי אשרי אשרינו שאנחנו עכשיו מתקנים את זה. ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק, ואומר מה נעילן זה? כאילו הוא מתחייב בנפשו. אומר הרב אורות התורה, ההולך בדרך ושונה, זה שיא המפגש של ישראל בתורה. אמרנו, ישראל בתורה זה נצח. ההולך בדרך ושונה, לא סתם תורה, תורה שהיא לא מקרא אלא משנה, תורה שבעל פה, שיא השיאים, ישראל ותורה. ישראל קודשא בריך הוא ברא את אחדם. כן, ההולך בדרך ושונה. הוא הגיע למסקנה שכרגע, בנקודת הזמן הזאת, נכון להיות שייך למפגש של ישראל ותורה. והוא הולך בדרך. ורואה מכונית יפה. והוא מפסיק ללמוד, הוא מפסיק לשנות, ואומר, איזה שכל הקדוש ברוך הוא שם בבני האדם להמציא כאלה מכוניות יפות. הוא רואה את האלוהי בטבע. אומר את המשנה, כאילו מתחייב בנפשו. לא מתחייב בנפשו ממש. כי אם הוא הגיע למצב שהוא רואה את הקדושה שבטבע, איך אתה יכול להגיד עליו מתחייב בנפשו? אבל כאילו מתחייב בנפשו, אומר הרב, באורות התורה, פרק ת' פסקה ה', למה? איך אתה עוזב קדושה חמורה מקורית ותופס במקומה קדושה קלה מעותקת, מלשון נעתקת? איך אתה עוזב את מעיין חיי החיים והולך לחיים? רוצים שאני אקרא את זה? נקרא את זה? קראנו את זה בשיעור הזה? פעם, אבל לא כולם היו פעם.
זה באמת הגישה ש...
רק שנייה. אורות התורה, מישהו רואה? יש. נא לכתוב מקור. אורות התורה, פרק ת', לא פסקה ה', אני טעיתי. פרק ת', פסקה ז'. אני קורא. תומר, זה בשבילך. אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות והרגשות כולן, כל העולם, כל מציאות הטבע, כל המחשבות של העולם, הרגשות שלו, קיצור, כל הממדים הטבעיים שבאדם ושבעולם. אף על פי שכל העולם כולו וכל המחשבות והרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים. אצל מי? לא אצל אחד מתחיל במכון מיר, בלי לזלזל. אצל ישרי לב, המתענגים על נועם השם, מבקרים בהחלות תמיד על צדיקים וקדושים עליונים, שבאמת בחושים שלהם וברגשות שלהם ובמפגש עם העולם, הטבעי, הם באמת מגלים את אור השם וקודש של חיים עליונים. אז אפילו אצלם, מכל מקום, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה. זה המעיין. וכשהולך בדרך ושונה הוא מפסיק ממשנתו, ואומר מה נעילן זה, ומה נעניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו, אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוהית, שהוא רואה את האלוהי בטבע. מכל מקום, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. עכשיו משפט חשוב מאוד. למה? כי סוף כל סוף, מכל העולם אור חיים זורח הוא. מכל העולם זורח האור האלוקי. אבל מן התורה, שופע אור חיים דה חיים. חיי החיים. מקור החיים. זה המעיין. ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית, שזה תורה, ותופסים במקומה קדושה קלה מעותקת. כן, הרווחנו פה שלוש הגדרות מה זה תורה. א', מעיין האורה היסודית, ב', אור חיים דה חיים, ג', קדושה חמורה מקורית. אפילו ביחס לקיום מצוות. אם ככה, החלטתי להיות אברך. מי אמר? תבדוק. שב תקופה משמעותית בבית המדרש. תראה אם מה שמתאים לך זה זה. אם כן, אשריך מה תוכל כך, אם לא, גם אשריך מה תוכל כך. רק אל תשכח שתמיד צריך להתחבר למעיין האורה היסודית. שתמיד צריך לנוק מאור חיים דחיים. מהקדושה החמורה המקורית. ולכן אם אתה לומד רק שעה ביום תורה, כי אתה החלטת שלפי האישיות שלך ולפי הצרכים שלך, זה מה שאגב הוא דורש ממך, לא סתם הצלנות או רפיון, את השעה הזאת, או על השעה הזאת, אתה מוסר את הנפש שלך. אין שום דבר שיפריע לך בשעה הזאת. כי בשעה הזאת אתה פוגש את מקור החיים. אתה פוגש את האלוהי שהוא לפני הטבעי, שייתן חיים לטבעי. איך אדם יודע איפה הוא? איך אדם יודע באיזה מסלול הוא ממקם את עצמו? בשביל זה הגענו למכון. כדי לבדוק את עצמנו, לבנות את עצמנו, ולנוע במסלול. בעזרת השם כל החיים, שהוא באמת יהיה המסלול הנכון שלנו. יכול להיות שגם יהיו שינויים מדי פעם, לא אמרנו שלו. כן, צבי יהודה. מה, זה מתסכל אותך? למה? תגיד, חתול זה אדם מתוסכל? חתול זה בן אדם מתוסכל? מי אמר לך? היית חתול? ניסית להיות חתול? חתול זה בן אדם מתוסכל?
לא.
סוף סוף מישהו קלט את המשפט. א', חתול זה לא בן אדם. ב', הוא לא מתוסכל. הוא מברך בבוקר, ברור שעשה אני חתול. איך אתה יודע? הוא עושה מיהו בבוקר, כנראה זה מה שהוא אומר. שותה חלב, מבסוט מהחיים. זה לא מתסכל בכלל. אדם עייף לא צריך להיות מתוסכל אם הוא לא ישן מספיק שעות שינה. אדם עייף לא ישן מספיק שעות שינה, הולך לישון, אין לו מה להיות מתוסכל. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, צריך לישון. כמה שעות, תכיר בעצמך. בין שעתיים לשמונה. אתה צריך שמונה, תישן שמונה, צריך שעתיים, תישן שעתיים. מספיק. אין מה להיות מתוסכל שאתה עייף. אם צריך לישון, הולכים לישון. בבקשה.
הרב אמר
שהרבינה אינם יותר... ברובד האובייקטיבי, האובייקטיבי. זה לא שהאדם הזה יותר טוב ממני. ברובד האובייקטיבי, זה לא שהאדם הזה סובייקטיבי יותר טוב ממני. הגמרא אומר... הגמרא אומרת שאדם שלא יכול ללמוד תורה, בין מבחינת האישיות, בין מצד הצרכים הטבעיים שלו, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. עכשיו, אין אדם שלא לומד תורה בכלל. אבל הוא לומד תורה לא במינונים, הכמותיים, האיכותיים, בדגשים, במטרות, בסגנון, שמתאימים לו. אז כמו שהקדוש ברוך הוא בוכה על מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בוכה על מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד.
הרב, זה קשור לחשב?
רק רגע, שנייה, בסדר? אין תבנית אחת שכולם צריכים להיכנס אליה. יש לכל אחד את התבנית שלו, לכל אחד יש את התבנית שלו, שהוא צריך לבדוק מהי התבנית שלו. הדרך לבדוק מהי התבנית שלי זה לבוא לבית המדרש, זמן משמעותי, ולהשתקע בתורה. לא יודע. כמה זמן הגמרא אומרת? חמש שנים. הגמרא אומרת חמש שנים. ברצינות אבל. המקילים, רבי יוסי אומר שלוש שנים. אבל אני לא רוצה שאדם במכון מאיר יגיד, אמרו חמש שנים, אני פה שלושה חודשים, אין לי כוח חמש שנים, מתראות אני הולך. לכן אני כל הזמן אומר, זמן משמעותי. כמה זה זמן משמעותי? כל אחד יבדוק את עצמו באמת כמה זה זמן משמעותי. בינינו אף אחד לא שומע. חמש שנים זה פתיחה להקדמה של המבוא.
אני אומר
לך. נהיהו, בבקשה. אם מה שאתם הבנתם ממני או מאחרים זה שהקודש שבחול הוא יותר לו מהקודש שבקודש, ובזה הסתיים המשפט, אז הרי אני חוזר מהטעות והרי הוא מתקנים. יש קודש שבקודש שהוא יותר עליון, ויש קודש שבחול שהוא יותר עליון, ואנחנו צריכים לפעול בשני המסלולים האלה. לכן אם יש לפניך שאלה, מה ללכת לעשות? ללכת לשתול פרח בגן הסוס, או לשבת ולמוד תורה עם החבודה שלך, ויש מי שישתול את הפרח בגן הסוס, התשובה תהיה, ודאי שאתה צריך ללמוד תורה. אלא אם כן, אתה עובד בריאה, אתה צריך לשתול את הפרח בגן הסוס. רגע, מה איך אבא מינה? ללכת לשתול את הפרח בגן הסוס. הייתה אבא מינה כזאת?
אני
חושב שבארץ
ישראל זה...
בארץ ישראל, המסלול המרכזי, הכלל ישראלי, זה הקדושה שבטבע. אבל יש אנשים, או יש קבוצה, או יש ציבור, שהם צריכים להיות בקדושה שמעל לטבע. גם מתוך הכרה של הקדושה שבטבע. אני לא מזלזל באותם אנשים שבונים את גן הסוס ושוטלים את הפרח. אבל אני יודע שהתפקיד שלי הוא אחר. אז לא לזלזל במסלול המרכזי של תורת ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל וגאולת ישראל, שהוא בניין הקדושה במציאות, מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שאני בונה קדושה מעל המציאות. אני שותף באופן כזה או אחר בתוך המציאות. אני אדם נשוי, יש לי משפחה, אני מגדל ילדים, אז אני חי בתוך המציאות. אני שותף עם ישראל ברבדים לאומיים כאלה ואחרים, שירות לאומי, צבא, לא משנה מה. אבל ודאי, אני לא מבין מה השאלה, מה זה. יש למישהו ספק שאם יש לו שתי אפשרויות, ללכת ללמוד תורה, או לעשות משהו אחר שהוא לא מחויב לעשות אותו. אין ספק שילך ללמוד תורה? אלא אם כן, אתה יודע, הוא לא מרוכז, הוא עייף. בסדר, אז כנראה שבזמן הזה הוא לא יכול ללמוד תורה, כי הוא לא מסוגל. אז הוא לא מחויב ללמוד עכשיו תורה. ילך לישון, אולי יש לנו שעות שינה. כמו שציוד עכשיו הלך לישון. אמא הלך לישון. זה לא שונה, זה לא שונה מה שאנחנו אומרים. אני חושב, אני רוצה להדגיש כאן נקודה. אני מסכים שיכולה להיווצר במכון הטעות הזאת. ובימים האחרונים, כמה אנשים דיברו איתי על הנקודה הזאת. שיכולה להיווצר הטעות של הקדושה בטבע, הקדושה בטבע, ובאיזה מין חוסר העצמה מספקת. העצמה מלשון להעצים, חוסר העצמה מספקת של תורה, לימוד תורה, התמדה בתורה, קביעות בתורה. אני מסכים שיכולה להיווצר אווירה כזאת. אבל זה לא נכון, ואנחנו פה, לפחות אני יכול, מקווה, אני חושב, יכול להעיד על עצמי בהקשר הזה, תעידו אתם, מי שיושב פה כבר כמה שנים, או יותר משנה, שאנחנו פה אומרים את זה בהרבה הזדמנויות. יש כאן שתי קדושות. יש קדושה מעל הטבע, ויש קדושה בטבע. החידוש של קדושת ארץ ישראל היא קדושה בטבע. החידוש של גאולת ישראל היא קדושה בטבע. האחריות שלנו זה להיות שותפים בזה, להיות שותפים לזה. ואם אנחנו החלטנו שאנחנו קדושה מעל הטבע, אנחנו לעולם לא נזלזל באלה שהם קדושה בטבע. לא נזלזל בחקלאי, ולא נזלזל באיש הצבא, ולא נזלזל באיש הכלכלה, וגם לא בפוליטיקאי, ולא נגיד לו ביטול תורה. על זה ודאי אנחנו צועקים כל הזמן. זה שאתה קדושה מעל הטבע, תדע שהם עושים את מה שגם אתה באיזושהי מידה צריך לעשות. אלא עם ישראל צריך גם קדושה למעלה מן הטבע. אבל הם הנציגים שלך, אז הם גם עושים בשבילך. אז תוריד בפניהם את הכובע, תנשק להם את הבוט בנעליים. לאותם חקלאים. ואם זה, אשריך שאתה נמצא בקדושה, שמעל הטבע. יש הבדל אם אדם הוא נמצא בקדושה הנבדלת שמעל הטבע, ומזלזל בכל מה שהוא טבע, שזאת השקפת חוץ לארץ. לבין מה שאדם חי באופן מעשי בקדושה שמעל הטבע, אבל הוא מאוד מעריך את מי שחי בתוך הטבע. אני לא בטוח שהמשפט שאני עכשיו הולך להגיד לכם הוא נכון. אבל לפני שעתיים, שעה וחצי, הייתי באיזשהו מקום. והיו שם כמה אנשים. אחד נקרא חילוני, ואחד נקרא דתי מזן מסוים. לא אוהב לשתם במילים האלה. לא בטוח ששמעתי נכון, אבל נראה לי ששמעתי. רציתי להתערב, אבל חשבתי פעם, פעמיים, לא התערבתי. שאל אותו, אותו יהודי מגולה ראש, אחר במינר אומר, שכיפת שמיים לראשו, שואל אותו, למה אתה שונא אותי? עד לכאן סוף ציטוט. למה אתה שונא אותי? אז הוא התחיל להסביר לו, אני מקווה שהוא אמר לו, לא, אם שמעתי, שאני לא שונא אותך. אבל חציתי להתערב, ולא רציתי להתערב, בסוף. עצם זה שהוא חושב שאתה שונא אותו, זאת בעיה. איך אדם מישראל מגיע למצב שהוא חושב שמישהו אחר שונא אותו? יכול להיות. לא אמרתי שהבעיה היא לא בו. יכול להיות שהבעיה היא גם בו. יעבור. לכן לא התערבתי, כי לא ידעתי מה... א', הם נראו לי אנשים שמכירים אחד השני כנראה מעבר לחמש דקות. וב', נראה לי שלא סתם. בדיוק מה שאתה אומר, זה קצת יותר מורכב. אבל בוא ניקח את הצד המחייב אותנו. הצד המוסרי שמחייב אותנו. איך אדם יכול להגיע למצב שהוא חושב שאני שונא אותו? יש גם בעיה כנראה גם בי, קצת, לפחות קצת. רואי, אם משה לא השפיע על התורה, אלא העביר אותה כמו שהיא. הרי לאחר מכן, כשהגיע לישראל, שאין להם מספקלה מהירה, הם השפיעו על התורה. מה הועילו חכם בתקנתם? הועילו שהתורה מצד עצמה היא בלתי משתנה, ומהלך הדורות, כמובן שיש איזה השפעות כאלה ואחרות, אנחנו נדבר על זה בלי אנדר אולי היום בלילה, גם קצת בשיעור. בכל אופן, התורה מצד המהות שלה, מצד המשמעות, התכונה שלה, היא תורה שאין אין, אין, אין עליה שום השפעה. זה שאני הקטן השפעתי, זה בעיה שלי. אבל התורה מצד עצמה, היא נטו. היא לא ברוטה. מה קשה לך, דניאל? הסיפור קשה.
לא, לא כל פעם שיש תפיסה מוטטת.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. מסכים איתך במאה. אבל בוא נאמר ככה. לצערנו הרב, לא מעט אנשים הנקראים חילונים חושבים שיש אנשים דתיים ששונאים אותם.
להפך.
מה? וכן להפך. אני מסכים? וכן להפך. וכן להפך. אבל לפחות ממישהו מלא בתורה, שייך לתורה, הייתי מצפה, שלפחות יהיה זהיר בזה. שלא יגיעו למצב שהוא חושב, שאנשים חושבים שהוא שונא אותם. לפחות מי שכן שייך לתורה ומייצג משהו. טוב, סידרנו את הדברים בניהו ותומר. צריך להפנים את זה, צריך להקל את זה. אם כן, יוד. הגענו לאות יוד, בואו נקרא שוב. אני קורא מההתחלה. תנאי העושר, הלא אם האלף, התמדת הקיום. הבית, ההתעדנות של הקיום. הגימל, ההתעלות של הקיום. הדלת, נצחיות הקיום. ההי, כתר לעולם הבא. זה כבר נצח נצחים, אני כבר לא מבין בזה, זה עולם הבא. עליית הקיום למדרגה היותר עליונה מכל תנאיו הקודמים. טוב, אין לי מה להגיד על זה, אז אפשר לקרוא זה מהר. כף למד, כתר, למד לעולם הבא. והם הם הדברים הנאמרים בזה. אם אתה עושה כן, כל מה שאמרנו מקודם, המקוריות בהסתעפות, א' בבית. על ידי זה שאתה ג' בד' משלים את החיסרון במדרגה יותר עליונה, אז מילא אתה מגלה איבה ואתה מחבר את המציאות האלוקית הנבדלת עם העולם שלנו, ואז מילא תהיה התמדה, תהיה התעדנות, תהיה התעלות, תהיה נצחיות עד כדי עולם הבא. והם הדברים הנאמרים בזה. אם אתה עושה כן, כלומר א' בית ג' ד' איבה, הקדוש ברוך הוא זן אותך. סיפוק התמדת הקיום, וכן אותך, ח' בעדנת הקיום והצילותו שהוא התוכן המעליכן, ת' הוא מטיב לך בהתעלות ותוספת טובה, י' ונותן לך ירושה בלתי נפסקת, שהוא יסוד הנצחיות שבקיום, כף למד וקושר לך כתר כף לעולם הבא, שהוא אין מה להגיד למה זה כתר לעולם הבא, נגיד, מה אנחנו יכולים להגיד על זה, זה התעלות אינסופית, רוחניות, נצחיות אינסופית, שהוא העילוי המרומם שמימה לכל גבולי ותנאי הקיום הקדומים, גם אחרי כל העילוי שבהם עוד יש מה להתעלות ולהתעלות. בכל אלה המידות המלאות אור קודש קודשים הולכות ושופעות מתוך אורה של הצדקה העליונה, הצדקה, סליחה, האידיאלית הקדושה, צדקת ישראל ג' ד' מול דני מה שלמדנו, הקשורה בשם השם, מדרגה 3, כמו שלמדנו, יוצר קול, ברוך הוא. בשעה טובה הגענו לאות מ'. יפה. עכשיו מכאן, אנחנו כל אות בפני עצמה, ויש גם הסתעפויות באותיות, נראה בהמשך. אז גם שעה טובה לאות מ'. בסדר?